אריה, תתחיל.
אני אתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה אחרי זמן רב לנתניהו, וכמובן גם לצהל, לשבק ולכל מי שהיו לו יד, רגל, כנף או שכל, והיה שותף לחיסול הרוצחים מהג'יהאד האסלאמי. לפני שבוע, אחרי התגובה הרפה של ישראל למטחי הרקטות מהדרום, מתחתי ביקורת עליהם. אינני יודע אם כבר אז החליטו לחסל את ראשי הג'יהאד וחיכו להזדמנות, או שזו הייתה רק אפשרות, וחיכו לראות מה תהיה התגובה שם וכאן. וכשהבינו שהציבור, בייחוד הציבור שלהם, לא מרוצה, הוציאו את החיסול מהכוח אל הפועל, ובהרבה כוח. על כל פנים, השבחים לנתניהו וממשלתו, גם לבן גביר, שהיה ברוגז שבוע, כי מהיכרות עם נתניהו, בלי לחץ ציבורי ופוליטי, הוא עשוי היה לבחור אפשרויות אחרות. ועוד נכון לשבח את המעשה הזה שבוצע היטב, גם בידיעה שבני משפחותיהם של הרוצחים נמצאים איתם בבית. החלטה קשה. ילדים, נשים, אבל אם הם חשבו עד היום שיוכלו להשתמש בבני משפחתם כמגן אנושי, כתעודת ביטוח מפני חיסול, עכשיו הם מבינים שהמצב שונה. שום דבר עוד לא נגמר בסבב הזה, אבל מי שעלה מדרגת חיסול ממוקד לדרגת מבצע שיש לו שם, הקבינט חייב כבר לאשר מראש תגובה נצורה. וברגע שישוגרו רקטות מעזה, צריכים לצאת בתגובה, כי ככה זה במבצע עם שם. טנק שיורים עליו, מיד יורה חזרה, וככה גם מדינה. ואם תתלקח כל הגזרה, לא להפסיק עד שהם לא יהיו על הברכיים, והתחננו להפסקת אש, וגם גולדין ושאול יוכנסו לתנאי ההפסקה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית, ואני היום השוטר הרע. שיהיה ברור, אם היה תורי להיות היום שוטר טוב, אז צהל, השבק והדרג המדיני, כלומר נתניהו וגלנט, היו מקבלים אותו בלב מלא. אבל אני רע היום, ולכן תנו לי לדבר איתכם על השר מאיר פרוש. מי שהיה אחראי על ההילולה במירון, שסירב היום להתייחס לעובדה שהרב ברלנד זכה לכבוד מלכים ולהדלקה אתמול בהילולה, וזה מזכיר לנו שפרוש אפילו ביקר את הרב ברלנד כשזה ריצה את מאסרו בכלא, וזה מזכיר לנו שהעבריין המורשע הנעל, שמכונה בטעות גם רב, הגיע למירון אתמול במסוק. כן, במסוק. אירוע שמצריך פרוצדורה ולוגיסטיקה ואישורים מסובכים, אבל כל זה כנראה קטן על הרב ברלנד, ואני לא יודע לאן להוליך את הבושה ואיך יכול להיות שהממסד הדתי והרבני והחרדי ומה שתגידו לא מסוגל להבחין בין טוב לרע, ואיך יכול להיות שהם מחרימים מאפייה ותיקה שמפרנסת אלפי נפשות בישראל בגלל שיושב ראש הדירקטוריון שלה, שהוא גם מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, השתתף בהפגנה, אבל לא מחרימים רב עבריין מין מורשע ושרלטן עם תעודות. כנראה שהבעיה היא בנו. אין לנו הכלים להבין את העולמות הגבוהים הללו של השכינה. אז אני מתנצל.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך.
שלום, שלום.
תשמע, אין דרך לנקות את החרפה הזאת.
אין.
אני רק רוצה לנסות רגע להיכנס לנעליו של פרוש, ולנסות להגיד, אנחנו יודעים שיהיו שם איזה 500 או 1,000 פלג ירושלמי שישתוללו, לא משנה מה יהיה המתווה ומה נעשה. השאלה אם גם נגרום לכך שעוד 5,000 חסידה והמטורללים של הרב ברלנד השתוללו שם, אז יכול להיות שהוא החליט לצמצם נזקים. אבל את החרפה אי אפשר למחות.
לא, אני לא, קודם כל אני בדקתי, אין לו 5,000 חסידים, יש לו כמה מאות.
כן, אני לא יודע.
אולי, כן, גם, אולי תשמע, זה לא התחום שלנו. אבל עזוב, ברלנד קיבל יותר מדי תשומת לב כבר בשוטר הזה. אני רוצה להתקן אותך בשני דברים. הקבינט לא רלוונטי, ובצדק, תשמע, אין שם חוץ מגלנט ונתניהו, רוב האנשים לא בענף, הם מדרו את הרי את בן גביר כדי שלא יסמס את זה לאיזה עיתונאי בטעות. וטנק לא יורה מיד כשיורים עליו, אריה.
טנק?
לא יורה מיד
טנק נמצא בעמדה ויורים עליו, הוא לא יורה?
לא, קודם כל, מנהג אחורה מהר. קודם כל, לרדת מעמדה, שלא תהיה מטרה. הרי מה הקטע כשהורים עליך?
ישראל לא נסוגה.
היא משפרת. משפרת לאחור. כי כשטנק,
יורים עליו... תלוי מה
ירו עליו. אתה פשוט קודם כל מוציא את עצמך מהצלב של הטנק ממול, ואז אתה עולה לעמדה 100 מטר ימינה או שמאלה, ויורה חזרה. סתם ברמת הפרוצדורה, עד שעשיתי פעם משהו בחיים, שאני מבין בזה קצת.
טנק אחורה מהר.
נהג אחורה מהר, תותח, חש, אתה כבר טוען. תשמע, מבצע יפה, ילדים לא מעטים נהרגו בו,
שלושה או ארבעה.
כן, אני לא יודע, לא מעורבים.
תמונות נוראות, אתה מסתכל על הילדים, כואב עלינו, מה לעשות?
ולמה אני אומר את זה? לא כי זה לא היה כדאי, כן, אין כזה דבר כדאי. מי שיורה עלינו טילים צריך להרוג אותו, ואם הוא מסתתר מאחורי ילדים, יש לו בעיה. כי זה מתאפשר בזכות זה שיש פה מערכת עצמאית, יש פה פרקליט צבאי ראשי, מעליו יועץ משפטי לממשלה, מעליהם בגץ, ולכן העולם לא מתערב באירועים האלה כשמדובר בישראל, כי הוא יודע שהיא יודעת לבדוק את עצמה, והיא יודעת גם לסדר את הדברים אם הייתה חריגה מדיני המלחמה. אני סתם מזכיר את זה, כי אנחנו בעידן בו שום דבר כבר לא ברור.
לא, תשמע, הייתה ועדת, איך קראו לוועדה אחרי המשט, והיו כמה ועדות.
גולדסטון.
וצלבו אותנו, למרות שהיה לנו מערכת משפטית, ושרדנו את הצליבה, אוקיי? צלבו, אנחנו עושים מה שהיה צריך.
חדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחי על השידור בני שאולסקי, ואיתנו כמובן טל אברהם, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ושלנו, אלן טל.
ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב.
איתנו באולפן אפילו. טוב, סכם לנו כרגע מה עד עכשיו, ויותר קשה מה מעכשיו, כי שאלת השאלות היא כמובן, איפה יהיה חמאס בעוד כמה שעות?
כן, זה שעות של המתנה. יש כנראה לא מעט, ככה מהשיחות שאני מקיים, לא מעט סיבות לשעות הללו, ששימו לב, אפילו לא רקטה אחת נורית מרצועת עזה, שזה גם מצד אחד אולי מראה קצת על אלם, אבל גם מצד שני על רמת תאום. כלומר, יכל להיות כזה יריק ספורדי של ארגון טרור כזה או אחר. אמרת נכון, שאלת היסוד היא שאלת העיתוי, ושאלת המעורבות או לא המעורבות של חמאס. ממה ששמעתי בשעות האחרונות, ואני אומר עם כל הכבוד לערכות ולאנשים שעוסקים בכך, הערכה המובילה הייתה שחמאס לא ימהר להשתתף באופן ישיר בירי מהרצועה, כפי שהיה בסבבי הסלמה או בעימותים קודמים שבהם צהל שם מההתחלה רק את הג'יהאד האסלאמי במוקד, וזה גם מה שקורה כאן. אני אומר, נדמה לי שאל מול החיסול של באב ואל-עטה ואירועים נוספים שבהם הג'יהאד האסלאמי היה כתובת לכעס גם מצד חמאס, כן? נראה לי שהפעם הזאת זה קצת יותר מורכב לחמאס, ולכן מעורבות כזו או אחרת של חמאס בהחלט יכולה להיות. אם לא בירי ישיר, אז בדברים אחרים, לוגיסטיים, העברת תחמושת, דברים מהסוג הזה. השעות יכולות להימשך גם יותר מזה. עצם העובדה שישראל כבר ממתינה לירי הזה, הוא די ברור שהוא יגיע.
יכול להיות שהם עלו על פטנט שהם מבינים שהם משתקים את הדרום גם בלי לראות?
תראה, אני מניח, וזה מה שאני שומע, שבסופו של דבר, ושאני שומע את זה ממערכת הביטחון, אז זה גם דברים שהם על בסיס מה שיודעים קצת יותר מאיתנו, זאת אומרת, גם מודיעין, שיהיה ירי. למה לא עד עכשיו? יש פה כמה אלמנטים, שגם הדילמות שבאיך מתארגנים יחד או לא יחד, בין חמאס לג'יהאד האסלאמי, גם אולי המכה שהם ספגו, וגם השיקול הזה יכול להיות שהם רוצים להוציא לפועל מכה שהיא מספיק משמעותית, מספיק רצינית, ועצם העובדה שכרגע אנחנו ערוכים לירי הזה, היא גם היבט של טרור, הרי בצורה כזו או אחרת.
נכון.
הרי אני נשאל פה על ידי אנשים, אתה יודע, אפילו מהכירויות
הפרטיות. באיזה שעה בדיוק?
באיזה שעה, והאם כדאי לעשות אירוע ביום שישי, הדברים הללו משליחים ומשפיעים, ויכול להיות שגם לעניין הזה נערכים בג'יהאד האסלאמי. אבל השאלה הגדולה אחרי מבצע מוצלח, ששוב מוכיח שעיתוי ההפתעה והיוזמה, כאשר היא בידי ישראל, טייסינו יודעים לעשות עבודה מדויקת, לפגוע בדירה, ההפתעה הזאת, שאיך אמרתי לך בן, יכול להיות שאפילו לעוצמה יהודית היה חלק במסוים, כן, כי באמת האמינו, לא הפיקו את הלקחים שם כנראה מהחיסול של באה, או אירועים אחרים שישראל גם, לפעמים לוקחת את היוזמה אליה, וזה שוב הוכחה שכאשר זה בידיים שלנו, הדברים נעשים טוב, אבל זה, תסלחו לי,
אבל טל,
לא יהיה המבחן העיקרי של צה"ל.
תשמע, קודם כל אנחנו, זה לא פעם ראשונה, זאת אומרת, דיברנו על זה גם בבוקר, באופרת יצוקה נפתחה עם עופות דורסים, עם מכה מטורפת של מעל 100 כלי טייס, אם אני זוכר נכון.
נכון, על המסדר.
על המסדר של חמאס. ג'אברי,
2012.
עלות השחר. עלות השחר עכשיו, באוגוסט האחרון.
נכון.
וכולי, זאת אומרת, קודם כל, אז תמיד אפשר לעשות...
הנה, בבקשה, הרי אמרת...
השתמשו בבן גביר הפעם, נתנו לו להשתולל. והוא בטיק טוק עונה את חמאס.
אבל הנה, אמרת את התשובה. בכל המקרים הללו, שאתה זה שיזמת, אז התחלת עם הנקודה שבה אתה גם יכול לסיים את האירוע, להגיד, הנה, יש לי את ההישג המבצעי הזה ביד, הרי זה מה שכרגע מעסיק את מערכת הביטחון. עכשיו, הכדור הוא בעזה, כדור בידיים של, של מחבלים ברצועת עזה. וכאן יהיה המבחן של מערכת הביטחון וגם של הדרג המדיני. זאת אומרת, האם נערכו להגדרות ברורות, ליעדים ברורים במידה והסבב הזה יסתבך למבצע נרחב יותר, איזה תוכניות הצבא מוכן, אני מזכיר לך את עמוד ענן, התחיל בחיסול מי שהיה אז מכונה רמטכ"ל הטרור, כן, ג'אברי, ונמשך במבצע מאוד מאוד בינוני ואני עדין של צה"ל ברצועת עזה עמוד ענן. לכן, אלה המבחנים של צה"ל, תגובה תהיה, אני אומר לכם, יכול להיות שזה עוד יכול להימשך שעות עד שתהיה תגובה, אבל הערכות חייבת להיות כזו שתגובה תהיה. צה"ל כרגע נכון, יפיק לקחים, גם מערכת הביטחון בנושא של פינוי אוכלוסייה, לא מסתתרים מאחורי זה, נותנים את הכלים לראשי המועצות, עושים את זה בצורה מסודרת הרבה יותר, וזה טוב, ובינתיים גם מנצלים את ההזדמנות לגייס יותר מילואים, להכין כוחות, כאשר גיוס מילואים יעשה רק בהתאם לצורך, לסכם את הדברים, צריך לומר, שעות של המתנה, אבל צריך גם לא להיכנס להיסטריה ככל שניתן, לא להיכנס לתרחישים קיצוניים, לא עוד שנייה כבר חיזבאללה על הגדרות, אין ספק, יכול להיות שצפו לנו ימים מורכבים.
שאלה אחת במיקרו, המחבל ההוא שהיה מעורב ברצח משפחת חטואל, הוא ידוע ומוכר, היום נזכרו שזה הוא.
מה זה?
20 שנה חיכו? 19
שנה.
להזדמנות היום?
כן, 19, אתה מדבר פה על 19 שנה, על רנם.
כן? נו, בסדר, אבל הוא בוודאי היה על הכוונת עוד קודם.
דרך אגב, בגלל זה אני אמרתי, ואני עדיין אומר לכם, שהרי באה בלעתה, היה דמות שעשינו ממנו קצת אוהה, יותר מדי. הדמויות שהאלה חוסלו, וכולל זה שאתה עכשיו אומר, שהוא היה מעורב ופיגועים בתכנון, הוא לא היה מבצע בפועל של תהליך הרצח הנורא הזה, בציר כיסופים של תהליך חטואל לפני 19 שנה, וארבעה בנותיה. אירוע מחריד.
הוא לא שוחרר בעסקת שליט?
מה? לא, לא, לא. אתה, זה דמות אחרת, זה טרק איזה לדין. הוא בכלל איש היושי שם, תראה, גם רמת הביצוע היום, היא כל אחד היא בתפקיד אחר, אז אחד הוא אחראי על המרחב הצפוני, זה הירי האחרון, השני עשה הרבה מאוד טרור, דווקא כלפי יהודה ושומרון מרצועת עזה, והשלישי, אריה, אתה אומר נכון, זה דמות בעלת משמעות, חוצת ארגונים ברצועת עזה, בן אדם מחבל בין 61 או 2, אני מכיר את השם שלו מערכות, באמת, מערכות מצב עוד מלפני, עוד מעט, אלוהים שישמור, כמעט 20 שנה אחורה.
20 שנה.
זה אומר לך שזה עוד דילמה שמואמסת על חמאס. זה לא איזה באה, אבו אלעטה, שהיה גם כזה שגם החמאס קצת שמח להיפטר ממנו, וזה לא בדיוק כמו האירועים הקודמים, ולכן למרות הערכות במערכת הביטחון, אני חושב שהדילמה של חמאס הפעם הרבה יותר דרמטית, מה שאני כן שומע לפחות בעניין הזה, שהבינו שכבר נמצאים בארבעת החודשים האחרונים, באותו תרחיש מוכר שרצועת עזה הולכת והופכת להיות יותר ויותר שבירית, שמי שמוביל את הכיוון הזה זה הג'יהאד האיסלאמי, בדיוק כפי שהיה בשנים האחרונות, ואמרו הפעם בוא נסגור את הדבר הזה כמה שיותר מוקדם, ולא נגרר עם זה כמה חודשים, ובסוף נגיע למבצע שלא בתנאים שאנחנו רוצים, יש בזה היגיון, האם החמאס הפעם יישאר על הגדר? מאותו היגיון שבו צהל פעל בפעמים הקודמות, אני לא בטוח, אני בטוח שהערכות המבצעית צריכה להיות כזו שהיא מוכנה לזה שחמאס כן ייכנס לאירוע, גם אם זאת הדפה או האפשרות הפחות סבירה כרגע.
תגיד, מה בצהל אומרים על המספר היחסית גבוה של לא מעורבים, ביניהם ילדים, רופא, אחיות, שנהרגו? הרי בסוף אנחנו נצטרך לענות על זה בקרוב מאוד.
אנחנו, יש לנו גם תשובות מצוינות לומר על העניין הזה, וזה לא אומר שהן לא כואבות, בסדר? כי ילדים, גם אם הם בנים של מחבלים או נשים, הם לא הכתובת לתקיפה שטייס של חיל האוויר רוצה להרוג את אותו מחבל שיש לו חשיבות גדולה, אבל זאת התשובה החשובה אולי ביותר. אריה ובן, לא משנה מאיזה צד של המטבע אתם מסתכלים על הסיפור הזה, עד כמה לעתים, ולא פעמים בודדות, לייעוץ המשפטי, לצד ויכוחים שיש גם לאנשי צבא אל מול היועץ המשפטי של הפיקוד לצורך העניין, עד כמה הנושא הזה הוא כל כך חשוב גם לצבא. גם לצבא שהוא יודע שבמקרה הזה, תחת עיקרון המידתיות, שיש ערך נכסי כל כך חשוב, שאפשר להצדיק אותו, שאפשר להסביר אותו, שאפשר להגיד, זאת אנחנו מדינת ישראל, מדינה ריבונית, יש לנו זכות להגן עלינו, ואנחנו לוקחים בחשבון שכאשר אתה תוקף דירה, אתה יכול להיות מאוד גם תהרוג את אשתו של אותו מחבל, וגם לצערנו, אני אומר לצערנו, בלי איסוס בכלל את ילדיו, וזה לצערנו עוד פעם, זה חלק מהמלחמה. ואלה אחת מטענות הטייסים בין השאר, שנשמעה ולא קיבלה מענה בזמן אמת מצד דרגים אחרים. ואני חושב שלא משנה איזה צד של הרפורמה אתם, בוא נזכור שלייעוץ משפטי יש חשיבות גם, לא רק דברים רעים.
חשיבות עליונה.
הנקודה הזאת כל כך חשובה, כדי שנפסיק לסמן במערכה הזאת רק טובים ורעים. הייעוץ המשפטי בפיקוד לוחם, הוא חלק אורגני. עכשיו איפה שלפעמים מותר גם להעיר לו הערות, אולי הוא לפעמים מגזים, מותר לתת איזה, אתה יודע איזה, איך אומר, אלוף הפיקוד נותן איזה קטנה, והולכים לברר עניינים, זה בסדר.
אתה רוצה להגיד שאם היועץ המשפטי של הפיקוד היה אומר לא, לא היו מפציצים?
לא, אני אומר, לא, 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 אני אומר שכאשר אתה עושה מה שנקרא אישור יעדים, ויש לו הרבה מאוד אלמנטים. אתה עושה אישור תוכניות למודיעין, אתה עושה אישור תוכניות להיתכנות, וחיל האוויר גם מייצר את ההיתכנות, איך הוא עושה את הדבר הזה. שתיים בלילה זאת אינה שעה מקרית. שתיים בלילה זאת שעה שנבחרת כי אז זה ישנה. שתיים בלילה זאת שעה שנבחרת כי אתה יודע שבסבירות גבוהה המחבל נמצא בבית. היום אתה מנסה אפילו בתוך הבית לפגוע בבית, ככל שתוכל לא לפגוע
בחדר
בילדים.
בחדר הנכון.
בחדר כן. הנכון, זה קרה באירוע זה של לא, באבו אלעטה.
אנחנו בדיוק מדברים ברצינות,
אנחנו
זה
מדברים
אמיתי.
ברצינות, הכל אמיתי. באבו אלעטה הצליחו לפגוע ממש רק בחלון. ועכשיו, כשאתה שם את הדבר הזה, יחד עם הייעוץ המשפטי, זה לא שהוא אומר לך לא, הוא אומר לך, תשמע, אם אתה תוקף את הדירה הזאת בשעה הזאת והזאת, אל מול הערכת חיל האוויר, זה הנזק האגבי, ומתים 100 אזרחים, בסדר? והמחבל אכן שרצית לחסל חוסלת, תדע לך שיכולה להיות לנו בעיה. הוא לא הגורם המאשר, הוא הגורם המייעץ. ועכשיו שאתה מתמודד עם זה, נקבל החלטה. וזה בסדר גמור שיקום איזה רב סרן בפיקוד, או לעתים סגן אלוף, ויגיד באומץ לב, תאמין לי, צריכים אומץ לב לדבר הזה, לקום אל מול מפקד האוגדה, ומול אלוף הפיקוד, ולהגיד לו, אדוני, אני רוצה להרים דגל. ואחרי זה הולכים,
וזה
לסיום, חלק טל, מהמערכה.
זה מה שמאפשר לנו כל השנים, אם אני זוכר נכון, לא הגענו מעולם להג.
זה מה שאפשר לנו לזרוק
כי העולם יודע, אגב, מנדלבליט היה פצר, הוא נחשב עד היום לאחד מגדולי המומחים בעולם.
תראו חברים, זה מה שאפשר לנו לקחת את גולדסטון, שהיה דוח נוראי, לא מקצועי בעיניי, ובסופו של דבר, לקבוע ועדות מקצועיות בצהל, שקבעו א', ב', ג', ד', ומכל מה שנשאר מגולדסטון לא נותר דבר כמעט. ואני אומר, טוב, כדאי שנזכור את הדבר הזה.
יש איזה, כאילו, קשקושים על איזה פגיעה באיזה רכב, ואז אתה תבדוק, אתה עוד איתנו, ואנחנו מודים לך בשלב הזה. אנחנו גם נסכם
רבה.
את השעה אחר כך.
תודה.
יניר יגן, הכתב וואלה בדרום, שלום.
שלום לך.
אז תמונת מצב, שדרות, עוטף עזה וכו'.
אז ככה, שקט מתוח, מעין מלחמת התשה כזאת. כולם יודעים שזה יגיע, פשוט לא יודעים מתי.
מה, אנשים מתעצבנים ואומרים, נו, שירו כבר?
אנשים אומרים, יאללה, שיגמר כבר. כלומר, צריך להבין גם, צריך להגיד משהו לזכותם של הרשויות המקומיות ושל פיקוד העורף ושל הצבא. מבצע פינוי להפוגות מרצון, החל לעבוד כבר הבוקר. ויצאו מעוטף אז הייצור עד מחר כ-10,000 איש. מעוטף עזה, לצפון, לדרום, כל יישוב למקום אחר, קבוצה אורגנית, וזה עובד טוב. ומה שעוד עובד טוב, שבניגוד למבצע הקודם, אנחנו לא שומעים כבר על יישובים נצורים. גרם שלום במבצע הקודם, אי אפשר היה להיכנס ואי אפשר היה לצאת
ממנו. כן, סגרו את הכל כאילו לכמה ימים, הייתה הרבה ביקורת, ואחר כך התברר למה. תגיד, איך נראה עכשיו, יניר, איך נראה עכשיו הרחוב הראשי בסדרות?
אתה רואה מעט מאוד אנשים, אני נמצא ליד המול שלהם הגדול, המרכז קניות הגדול, מול 7, מעט מאוד אנשים, מעט מאוד אנשים, זה לא מה שאנחנו רגילים ומכירים בסדרות. אנשים חלק מהחנויות סגורות לחלוטין, אין אנשים פשוט, אבל מה שכן קרה, וזה משהו מעניין, בהמשך למה שטל סיפר לכם, מגיע אלינו, אנחנו יושבים כל העיתונאים, ומגיע משה טימסית, משה טימסית זה, אין מי שבסדרות לא מכיר אותו, הבית שלו נפגע כמה פעמים מרקטת קסה, משתו נפצע קשה, והוא מספר לנו את הסיפור הבא, הוא מספר שלפני 16 שנה, נופל, מתפוצצת רקטה בביתו, אשתו פצוע קשה, אם אני לא טועה, רסיס בצוואר או בראש, ומגיע לבקר אותם אחרי כמה ימים, יואב גלנט, בתפקידו הקודם, כאלוף פיקוד הרום, אם אינני טועה. והוא אומר לו שאחד המחבלים שמי שאחראי לירי הזה, זה אחד המחבלים שחוסל אתמול. והוא בא אלינו ואומר, זה אחד מהימים השמחים ביותר בחיי. נשאר רק לחסל את מוחמד דף, האיש השני שאחראי לפגיעה
בישתי. זה גדול עלינו, זה כבר 700 פעם ניסינו.
אומרים שנשאר ממנו כל כך מעט שממש קשה לפגוע.
כן, אפשר, זה הוא לא מופיע אפילו ב... יניר, אם קורה משהו, תעדכן.
תודה רבה.
תודה רבה.
חבר הכנסת מאיר כהן, לשעבר שר רווחה, לשעבר ראש העיר דימונה, יש עתיד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
חבר הכנסת מאיר כהן איתנו? מאיר?
כן.
כהן עולה ראשון, נו.
טוב, אתם מפגינים ממלכתיות. יאיר לפיד ביטל היום מסיבת עיתונאים על התקציב, וגיבוי לכוחות הביטחון וכולי. עוברת לכם בראש מחשבה כשזה היה הפוך, זה לא היה בדיוק ככה או לא?
תראה, תמיד המחשבות האלה עוברות, אבל אנחנו יודעים לדחוק אותם הצידה. בסופו של דבר, אנחנו נותנים גיבוי מלא לקהילות המודיעין ולכוחות הביטחון, וכן גם לשר הביטחון ולהחלטות שמתקבלות בממשלה. חשוב שכל ארגוני הטרור ידעו שאנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו יודעים כל צעד שלהם ושל המנהיגים שלהם, והדבר החשוב עוד יותר שקיבל ביטוי אחרי הרבה שנים של אי לקחת יוזמה, שאנחנו הם היוזמים. זה התחיל בעלות השחר, בביצוע המוצלח, וזה נמשך היום, ואני שומע שגם לפני כמה דקות יש עוד איזה דיווח על
פגיעה במכונית ברצועה, סיכול בנוסף ברצועה, עוד לא יודעים בדיוק מה זה.
אנחנו נותנים תמיכה מלאה. הדרך להתמודד מול הטרור בעזה זה שאנחנו נתקוף בזמן שמתאים לנו על פי תוכנית סדורה, ולא לחכות, לא להיגרר. אלה ארגוני טרור, כשאני מנסה לחשוב מי נמצא היום ברצועה, המנהיגות של 2 מיליון הפלסטינאים, כל המנהיגות, היא לא מנהיגות שמוכנה לדבר איתנו על שלום או על הסדר כזה או אחר. זאת מנהיגות שאומרת, צריך לחסל את מדינת ישראל, שהישות הציונית, הישות היהודית באזור הזה, צריכים לחסל אותה. לכן הם צריכים להבין שידנו היא קשה מאוד, שהתגובות שלנו הן קשות. אני מצטער, אני באמת מצטער, כי ברור לי שיש שם אוכלוסייה, ביניהם עומר הבן שלי שגר בסדרות ועכשיו יושב איפה שיושב, אבל אני חושב שבזמן זה... הזה חוץ מלטפל...
שנייה, חבר כנסת כהן, בואו, טל, יש לך עדכון?
כן,
דבר.
כן. חן יונס, ככל שאנחנו מבינים, תקיפה של צהל, הפעם תשימו לב, זה לא חיסול ממוקד של איזה מישהו שאנחנו במקור, אלא כנראה...
חוליית שיגור.
פעולה שהיא מה שנקרא פעולת חופת אש, כלומר, סגירת מעגלים על חוליה שכבר זיהו פעם ראשונה היום, צריך לומר, בדרך כנראה לירי, או ירי נונטט, או ירי של רקטה, ומהדיווחים הראשונים אנחנו מבינים שזה מקור התקיפה, אכן איזושהי פעולה שבוצעה על ידי חיל האוויר, כדי להסיר איום ראשוני, ממשי, בירי לעבר ישראל. יש לזה חשיבות גדולה, אבל הנה זה אולי ביטוי שמשהו מתחיל כבר כן. לזוז למה שהרחנו. אנחנו לא יודעים אם אותם חשודים כמחבלים שיצאו לראות, כנראה, הם נהרגו או נפגעו, אבל מהדיווחים אנחנו יודעים שהייתה איזושהי פגיעה ברכב, אבל מה שאני יכול להגיד לכם, שזה בהחלט פעולה שהיא כנראה פעולת מנע של חיל האוויר, בסגירת מעגל על מה שנראה איום.
חופת אש, סבבה. ארי, רציתי לשאול אותך בכנסת כהן.
כן, כי גם אני, כשהייתה תגובה רפה מאוד, אחרי שירו עלינו 100 רקטות, גם אני ביקרתי את הממשלה, אבל גם מכם שמעתי הוראה, הנה אתם רואים, אין הרתעה לממשלה הזאת, והתגובה שלה לא רלוונטית. אתם מצטערים כמוני על מה שאמרתם אז?
לא, אנחנו לא מצטערים, נעשה הפרדה מאוד ברורה. הממשלה הזאת היא ממשלה רעה. אנחנו נמצאים בסיטואציה עכשווית, שירו עלינו, אנחנו חושבים, שצריך להגיב ולהגיב בחוכמה ובחוזקה. יחד עם זה, אנחנו נמשיך במקביל להיאבק בממשלה הזאת על התקציב הגרוע שמי שנמצא בכנסת בכל ועדה שחוק ההסדרים מדובר, אנחנו רואים תקציב של נורא, של בזבוז ושל שופכים כסף. הפיכה משטרית שקוראת את העם הזה, א', קירות בביטחון האישי היומיומי, אבל ברגעים האלה, כשהתותחים יורים, צריכים לדום, צריכים לשתוק. צריכים להגיד, לתת גיבוי, כי זה נכון לעשות את זה. לתת גיבוי לכוחות הביטחון, לתת גיבוי לכל פעולה שלהם, ואני מאוד מקווה שהממשלה תדע לתת מענה לעורף. יש שם מיליוני אנשים. אני מסתכל על טווח. הטווח שהם מדברים עליו זה מיליוני אנשים שצריכים להגיע אליהם, לתת להם מענה לפניות שלהם, להיות שם עם ראשי הרשויות, עם התושבים, זה חשוב מאוד.
תגיד, והדיבור הזה של זה מבצע שובו מנדטים, זה פוליטי, ולנתניהו לא אכפת עכשיו להיגרר אולי אפילו למשהו יותר נרחב, אגב שאני חושב שזה שטויות, כן, אבל מה אתם חושבים על זה?
אני אסור לעשות פוליטיקה עם מבצעים. אסור בשום פעם ובאופן. מה שאסור לנו, אסור לנו לעשות. אנחנו הרבה יותר ממלכתיים. זה לא, זה גם לא משחק פוליטי, זה באמת מעומק הלב. זה דברים שאני אומר. יש מלחמה, מאיימים עלינו, אנחנו יוצאים לפגוע בראשי הטרור. ברגעים האלה לא נעשה שום פוליטיקה שאנחנו חושבים שמי שגיבר החלטה עשה את זה ממניפולציות. ואם מישהו עשה את זה, זאת הבעיה שלו. אנחנו נתמוך בכוחות הביטחון.
חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, תודה.
תודה רבה.
אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, שלום.
שלום, ערב טוב.
תראה, היינו בסבבים כבר. העניין הוא שהפעם אנחנו באים לסבב, זמן קצר אחרי שהתפרסם שאגף המודיעין מזהיר או מתריע שלראשונה מזה זמן רב, יש אפשרות של הידרדרות למערכה רב זירתית. אנחנו גם שומעים עכשיו שברגעים אלה, טהרן לוחצת על חמאס עזה להצטרף לתגובה שבטח תהיה של ג'יהאד. האם אתה רואה אפשרות ממשית או סכנה ממשית שהסבב הזה יהיה משהו אחר?
אני מעריך שהתשובה היא לא, אבל אני מיד אתייחס גם לאפשרות האחרת. חמאס בעצם יש לו שתי פונקציות. הפונקציה האחת שלו זה שהוא ממשלת עזה. ובתור ממשלת עזה אין לו אינטרס כרגע לפתוח במערכה גדולה, לאו דווקא בגלל ההרס שיגרם לעזה, אלא בעקבות ההיבטים בעיקר כלכליים. זה מפסיקים יד כניסה של 17,000 פועלים לישראל, הרבה פעילויות בתחום של בניית תשתית בעזה יעצרו, ובעצם הרבה מאוד מהדברים שכן חשובים לחמאס יהיה בהם הליכה אחורנית. אז את החלק הזה של ממשלת עזה, זה דבר שגורם לו להיות יחסית מתון. ומצד שני, הוא גם יש לו כמובן אמביציות הרבה יותר רחבות מאשר עזה, גם ביהודה ושומרון וגם מעבר, והוא כמובן גם נתמך על ידי איראן ועל ידי גורמים אחרים, ולכן יש עליו גם השפעות מכיוונים שהם אחרים. אני מעריך, עוד פעם, זו הערכה אולי אופטימית מדי, זה שהחמאס אולי ישתתף כי לא תהיה לו ברירה, אבל לא במטרה ליצור פה מערכה ארוכה וכוללת, אלא במטרה לסיים את האירוע, זה הערכתי. מצד שני, ויש פה נקודה נכונה, איראן למעשה לראשונה מזה, אולי הרבה שנים שהיא רצחה, באמת מנסה לייצר סביב ישראל איזושהי טבעת של חיזבאללה מלבנון, מיליציות איראניות בסוריה, ירי אפשרי מעיראק וממקומות אחרים, וכמובן יהודה ושומרון, ירושלים, ערביי ישראל ועזה, והיא מעריכה שאם כל הדברים האלה יפעלו בצורה מתוזמרת ומאורגנת, ייווצר בישראל מציאות שאולי תביא את האיראנים להשיג את מטרתם האסטרטגית, שישראל תפסיק להתקיים. ולכן האיראנים ינסו לנצל... האיראנים ינסו לנצל אפשרויות שהם לא מנהלים אותם, הרי זה הייתה המבצע הישראלי בכדי, בכל פעם לנסות לייצר מין מערכה יותר מתואמת כזאת, אבל לא נראה לי שזה יהיה להם כל כך קל, אבל החשש הזה שעד לפני כמה שנים היה מאוד תיאורטי, אני מסכים שהופך להיות הפעם יותר מעשי.
מה שיהפוך את זה לרב זירתי זה כמובן אם חיזבאללה בשלב הראשון יתחיל לראות. בכל זאת אנחנו שומעים את הלחץ על חמאס עזה, כי לצורך העניין מבחינתנו אם ג'יהאד או חמאס יורים זה עדיין מאותו מקום, אותה זירה. אם חיזבאללה מתחיל זה סרט אחר, אבל אתה לא שומע שאיראן מפעילה לחץ עליהם.
נכון, ואני א' יכול שהיא מפעילה ואני לא שומע, אבל יכול להיות התהליך הבא. זה שירי מאוד מסיבי מעזה, הצטרפו, כפי שזה היה לפני מספר שבועות, גם ירי של גורמי חמאס מלבנון. ישראל הפעם תגיב בצורה יותר חמורה, כי היא לא יכולה להגיב בצורה שנראתה אז מאוד מאוד מינורית, ואז תגובה יותר חריפה של ישראל בלבנון תגרום לירי של חיזבאללה, והדברים, אנחנו יודעים, ברוב המלחמות בעולם התחילו לא כמישהו רצה אותם, אלא כי הדברים ידרדרו, ולכן הדבר הזה שהסיכוי שלו היה נראה מאוד מאוד קלוש בעבר, והזירות היו מאוד לא מתואמות, כרגע איראן באמת עושה מאמצים גדולים לתאם ביניהם, וצריך לקחת את זה ברצינות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי אחרונה על הפרוצדורה. אתה היית ראש מטה או מועצה לביטחון לאומי, הקבינט לא כונס לפני המכה הזו, וגם לא כונס בעלות השחר אצל יאיר לפיד, וזה בעקבות, היו הרבה התבחבשויות כאלה, שמעתי היום את יעקב עמידרור מדבר על זה, שמספיק לייפות את כוחו, שהקבינט מייפה את כוחם של ראש הממשלה ושר הביטחון מצד אחד, מצד שני, כנראה שהייתה חוות דעת של גורמי הביטחון, שהסיכוי להידרדרות למלחמה זירתית, נמוך, ואז היועצת המשפטית לממשלה אומרת, אם ככה, לא חייבים לכנס קבינט. איפה אנחנו עומדים בעצם בנקודה הזו?
אז אני חושב שבאמת, כל נושא לדבר על קבינט, בהתייחס למין מבצעים כאלה, זה פשוט דבר לא נכון. ישראל גם תוקפת בסוריה, ואף פעם אנחנו לא יודעים מתי תהיה תקיפה אחת יותר מדי, שעלולה לגרום לאיזושהי פעולה הרבה יותר נרחבת מסוריה, ועדיין הקבינט לא מתכנס בכדי לאשר כל תקיפה בסוריה, למרות שבחלקם יש בהם פוטנציאל די נפיץ. אני חושב שבדברים מהסוג הזה, צריך להוריד מסדר היום בכלל את העניין של אישורי קבינט, הקבינט לכל היותר יכול וצריך לאשר מדיניות עקרונית שאומרת שאם וכאשר ניתן לבצע ביצוע במקרה הזה של סיכול ממוקד עם אפקטיביות גבוהה, עם פגיעה נגיד יחסית נמוכה במערכות אחרות, אז להסמיך בצורה מאוד מאוד עקרונית את ה במקרה הייתי אומר הכי גבוה את ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר מבצע כזה. אני חייב להגיד שאם הפעם מבצעים מהסוג הזה מאושרים על ידי נגיד ראש ממשלה ושר ביטחון, אם אני הולך לתקופת האינטיפאדה השנייה, לפני נגיד 20 שנה, כשצהל ביצע לא מעט פעולות מהסוג הזה, הגורם שהיה מוסמך לסכם על פעולה גם ברמה של האישים, ולא רק ברמת העיתוי וכולי, בכלל לא הגיע לדרג מדיני. זה היה נסגר בין סגן הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, לראש השב"כ דאז יובל דיסקין, והדרג המדיני בכלל לא התעניין ברמה שוטפת במי האנשים שהולכים לבצע נגדם איזשהו סיכון ממוקד.
לדעתי דיסקין היה גם סגן, לא?
אבל...
יכול להיות, כן. סליחה, כן, גם הוא היה סגנים. סגן, נכון, דיכטר היה ראש השב"כ, נכון.
תגיד לי...
אז היה שני הסגנים, וזה היה הדבר שהוא מתאים. אני חושב שגם עכשיו הקבינט צריך לכל היותר להגיד שהוא חייב להסמיך ואף אחד מבחינת הקבינט לא יכול, אי אפשר להיכנס ולשכנע אותו שהאיש המסוים הזה של הג'יהאד הוא מספיק חשוב, ואיש אחר של הג'יהאד אולי לא מספיק חשוב, ועכשיו את אלה תעשו ואת אלה לא, זה לא רזולוציה של קבינט.
אבל איך מחליטים שהאיש הזה מהג'יהאד הוא מספיק חשוב כדי לתת למבצע שם?
זה בחיוך אפשר להגיד, אבל אני אגיד לך מה הפרוצדורה שקורית. הפרוצדורה שקורית, אגב, אם מדברים פה על אישורים, יש פה שלוש רמות של אישורים, אם כבר מדברים על התהליכים. התהליך האחד זה שבאמת, נכון להיום, ראש ממשלה ושר ביטחון, מאשרים כאשר תנאי, אני אומר תנאי הכרחי, זה גם התחייבות לבגץ עוד מלפני למעלה מ-22 שנים, שתנאי הכרחי לביצוע סיכול ממוקד זה לא רק שמישהו רשע נוראי, אלא שמישהו פעיל היום. זאת אומרת, אתה לא מפעיל סיכול ממוקד כעונש על מחבל, בכיר ככל שיש, שיצא כבר לפנסיה. אלא תמיד המילה סיכול היא רלוונטית במובן שאתה רוצה למנוע דברים אחרים. אז כשחושבים שיש אנשים שההשפעה שלהם היא מאוד גדולה ושל סיכול שלהם, לא רק שיכול לשבש פעילויות, כמו הכוונת פיגועים באיוש, אלא ההיסטוריה מוכיחה שראשי ארגוני טרור הם מאוד מאוד אמיצים, אבל הם לא אוהבים סכנה לחיים שלהם, ולכן ההרתעה שנוצרת בדברים כאלה, שהם אף פעם לא יודעו בה, היא אמיתית. אז כשמזהים אנשים, וזה היכולות של המודיעין, בעיקר של השבק, הוא מבין יפה מאוד מי עושה מה, מי מכווין מה, מי האיש החשוב, זה לא תמיד עניין של תואר, הרבה פעמים זה עניין של פוזיציה או מעמד, אז האנשים הספציפיים האלה מאושרים על ידי נכון היום, דרג מדיני של ראש ממשלה ושר ביטחון, זה רמה אחת. הרמה השנייה זה שהרמטכ"ל קובע איזה חלונות זמנים הם אפשריים ואיזה לא אפשריים. יש מצבים שיש לך חג, יש לך ביקור פה של נשיא ארצות הברית, יש פה כל מיני שיקולים אחרים, שהרמטכ"ל אומר, למרות שאנשים מאושרים, בחלונות הזמנים האלה גם תהיה הזדמנות לא נעשה. והרמה השלישית היא הרמה שמורידים אותה כלפי מטה, ואומרים בהינתן התנאים שהוגדרו מראש, ואנשים כמובן שהוגדרו מראש, אז אם נוצרת הזדמנות, לפעמים היא הזדמנות שנמשכת דקות, אז הסמכות לאשר בזמן אמיתי הרבה פעמים יורדת למפקד תערה משלט בחיל האוויר, שיכול להיות במקרה מסוים גם סגן אלוף או אלוף משנה, מול מישהו בערך בדרגת אלוף משנה בשבק, שבארבע לפנות בוקר אומרים נוצרת ההזדמנות, ולא מכנסים אפילו דרגים יותר גבוהים. אפילו הרמטכ"ל לא תמיד יודע בזמן אמיתי, הוא לא חייב לדעת על זה שכרגע הולכים לבצע את זה. ולכן יש פה שלוש רמות, וזה מייצר פה בסופו של דבר לפי דעתי איזונים נכונים, ומהבחינה הזאת, אוקיי. אני חושב שפעולות האלה נעשות איתן.
אלוף מילואים גיורא אלן, תודה.
תודה רבה. בבקשה.
דיווחת נועה, טל אברהם איתנו, אז מה היה?
כן, כפי שערכנו מה שנקרא סגירת מעגל של תאי התקיפה, הפעם של אוגדת עזה חופת אש, על חוליה של נונטט, לא ירי רקטות, אבל פעם ראשונה שהנה אנחנו מדווחים על חוליה שיצא לבצע ירי, יכול להיות גם ירי של קורנט או משהו מהסוג הזה, תקיפה של כלי טייס, ועל פי הדיווחים בעזה שני הרוגים, זה האירוע הראשון שקורה למעשה מאז 2 בלילה שהוא אירוע חריג. מראה לכם שגם בצד השני מחפשים את אותו פיגוע, אותה פגיעה איכותית בצד שלנו, בנושא של נונטט הפעם, וחיל האוויר הצליח לסכל את האירוע הזה, אבל אני מניח שנראה יותר ויותר מהניסיונות הללו. ככל של צהל לסגור יותר מעגלים בצורה יותר יעילה, זה כמובן יפגע ביעילות ויוריד את הרצון לבצע את האירועים מהסוג הזה. כרגע זה נראה כפעולה מוצלחת, בעזה מדווחים על שני הרוגים, דיווח ראשוני שלהם ועדיין לא מאומת, אנחנו כן יודעים לאשר פגיעה באותה חוליה.
ואתה כמובן תעדכן עם ימה, תודה. טל אבי סחרוף, פרשן ערבים, שלום אבי.
שלום.
וואלה, ערב טוב.
טל אברהם אמר שזה יוריד את הרצון של החוליות האלה לצאת לדרך. זה מה שאתה שומע גם מהשטח שלהם?
כל האירוע הזה מתרחש לפני כמה דקות בסך הכל, אני לא יודע אם זה מעיד על ירידה במוטיבציה, אני חושש, זה דווקא יגביר את המוטיבציה לעוד נקמה, כלומר, אם הנקמה הזאת לא הצליחה, אז צריך נקמה אחרת. אני חייב לומר שאני צופה בשעות האחרונות בערוץ אל-ג'זירה בעיקר, ומה שמתרחש שם זה לחץ מסיבי מאוד על חמאס להצטרף, כלומר, לא להשאיר את הג'יהאד מאחור, להגיב בכל דרך אפשרית, ואני חושד שהלחץ הזה יעשה שלו, כלומר חמאס לא יכול להרשות לעצמו לאבד כל כך הרבה נקודות, כאשר דווקא ערוץ הבית, זה שמשדר מקטר של האחים המוסלמים, הוא זה שממש פותח בקמפיין על חמאס, אתם חייבים להגיב. אתה רואה את הלחץ כאן, אתם רואים את התגובות של אומרת, אלפי הפלסטינים שיצאו היום להלוויות של אותם 13 הרוגים, ואני מזכיר, מבחינת מספרים, יש פה שלושה בכירים של הג'יהאד האיסלאמי, ארבעה ילדים, חמש נשים, ועוד רופא פלסטיני שאינו קשור לאירוע, כלומר אזרח. ולכן הלחץ על חמאס עוד יותר כבד מהרגיל. כלומר, זה לא עוד אירוע נוסח הקודמים שראינו, שהג'יהאד האיסלאמי עשה פה איזושהי פרובוקציה על דעת עצמו, והצהל תוקף רק את הג'יהאד האיסלאמי. פה יש לנו אירוע שבא כשבוע לאחר תגובה משותפת של חמאס ושל הג'יהאד נגד ישראל, ולכן אין לכאורה לחמאס אליבי או תירוץ לא להצטרף לנו.
רגע, נעלמת לנו רגע, אבי, אתה איתנו?
לגמרי.
תגיד, דווח על אזרח אחד לפחות או שניים רוסים, זה נכון? אתה שומע את זה או שזה הרופא או מה?
הרופא, הוא לא נראה לי רוסי.
לא, אבל הרבה מהם לומדים ברוסיה, כי רוסיה במשך שנים נתנה מלגות חינם לערבים מיהודה, שומרון ועזה. אז יכול להיות שזהו.
לא, ממש דווח על אזרח רוסי.
כן, אנחנו, כן. אבל שוב, אם אני אדגיש את המספרים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארבע נשים, על חמישה ילדים, ועוד רופא שלא קשור מלבד אותם שלושה בכירים של הג'יהאד האיסלאמי.
תגיד, עכשיו, אמר פה, הזכיר פה גיורא אילן מקודם, שיכול להיות, בשאלה אם החמאס יצטרף או לא יצטרף, שיהיה משהו באמצע, והוא יעשה משהו סמלי, אתה יודע, אם ישגרו, יהיו 30 רקטות של הג'יהאד ועוד ארבע של חמאס, ויחזור הביתה בשלום. זה גם נראית לך אפשרות מעניינת?
זה גם אפשרות סבירה, מאחר שעוד הפעם אני פירטתי פה בתחילת השיחה את למה כן, אבל יש גם למה לא. וזו אחת הסיבות לכך שאנחנו רואים שהתגובה מתעכבת. כלומר, אם היה פה כן חד משמעי, אז היינו כבר ממזמן רואים ושומעים את הרקטות עפות. כנראה שיש פה דיון, יש פה ויכוח, לא כולם בחמאס מסכימים על אותה תגובה, על ההיקף שלה וכו'. יכול מאוד להיות שחמאס ינסה לצאת מידי חובה, לשגר כמה רקטות. השאלה הגדולה, כמה רקטות ולאן. כלומר, אם אנחנו נראה פה ירי מסיבי, בסביב מהדורות החדשות של 8 בערב או משהו כזה, גם לעבר גוש דן, המשמעות של הדבר הזה, שאנחנו הולכים פה למערכה, שלא תסתיים תוך שעה, שעתיים, ואולי גם לא תוך יומיים.
אוקיי, אז נמתין בסבלנות. אבי סחרוף, תודה.
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 אנחנו לא נכנסים ללחץ, טוב, כולם מדברים פה על זה שאנחנו כולם בפאניקה, וחלק ג'יהאד יגיב, לא, אנחנו לא בפאניקה, והכל בסדר, ולכן אנחנו נדגים את זה ביציאה לפרסומות שגרתית לגמרי.
עסקים כרגיל.
כרגיל לגמרי, ותכף נחזור. העיתונאי החרדי חברנו בני רבינוביץ', שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, בן באריה.
אנחנו מדגמנים פה את נורמליות, כאילו לא בלחץ מהג'יהאד, ורוצים לדבר על ההדלקה של הרב ברלנד בלילה, אני מבין שמצא? סליחה?
מה רב? איזה רב?
אליעזר ברלנד.
אליעזר ברלנד, כן.
אנחנו מבינים שהוא מצא שם איזושהי קומבינה, שהוא הדליק את הלפיד, נתן לחסידים והם הדליקו את המדורה.
בוא, את הקומבינה המטורפת הזאת עשה השר מאיר פרוש, וזה באמת, אתה יודע, יש גבול גם בפוליטיקה, אתה יודע, שהכי ירודה והכי נכנסה כבר לדיבים עמוקים, יש גבול. אנחנו זוכרים עוד את פרוש בא לבקר אותו אחרי שהוא הורשע, ואחרי שהוא השתחרר, ובא לבקר אותו עם הבנים שלו, באמת, יש גבול לכל תעלול, ביום הקדוש הזה, באמת, מבחינת הציבור שלנו, הציבור החרדי, זה יום קדוש, על כל המשתמע מכך. ולתת לאיש התמה הזה, להיות שם בהדלקה, זה דבר, אתה יודע, בלתי נסבל, ברוך השם, ההדלקה עוברת בצורה מכובדת, בשמחה, אחרי באמת תקופה לא פשוטה עם 45 הרוגים, אני מכיר שלושה מהם שהם היו שכנים שלי איפה שאני גר בבני ברק, ולהכניס את הצלם בהיכל הזה של ברלנד בתוך ההדלקה הזאת במירון, זה מטורף.
הרב פרוש עושה את זה כי הוא אוהב את ברלנד או כי הוא מפחד מהחסידים שלו?
הוא לא מפחד, הוא פשוט עושה פוליטיקה. ברלנד, אני אומר ברלנד, פרוש היום הוא מה שנקרא האיש הפוליטי, הפטרון של כל החסידויות הקטנות, והרי אין לו 35 אלף קולות, אני יודע, 40 אלף קולות, אבל ברגע שהוא קיבל לעצמו את הפטרונות על חסידויות קטנות, גם אם לכל אדמור כזה יש 3.5 חסידים, אז מבחינתו זה כוח, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולכן הוא לקח את הפטרונות גם על הקבוצה של ברלנד, כי זה נותן לו עוצמה, זה נותן לו כוח, אחרת
תגיד...
בתור מה אתה היום נמצא בכנסת? בתור מה אתה מקבל תפקיד שר? על מה ולמה?
בני, תגיד, מה בציבור שלכם קורה? אני רואה ברשת פמיניסטיות חרדיות וכאלה, אבל הציבור שלכם, האנשים לא, שסובבים אותך, מה הם אומרים על זה?
לא, הציבור שלנו, אני מדבר... כל הציבור החרדי, כמעט כולו, למעט אותה קבוצת שוליים שעדיין מסתובבת סביב האיש הזה, היא איך אומרים, היא קצה נפשו באיש הזה, היא, הוא מוקדם אחמת מיוס. הבן אדם הזה הוא באמת מחוץ למחנה, בכל הציבור החרדי. אני גם לא מבין את פורוש, היה הולך לשאול את מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, את האדמורים, באמת, שהוא מדבר איתם, את האדמור מסלונים, את האדמור מקרלין, האדמור מסרט ויז'ניץ', אני כבר לא מדבר על האדמורים הבכירים ביותר. היו מאפשרים לו לעשות דבר כזה, לתת לו דריסת רגל בכלל במירון. אני אומר לך בחיות שלו.
האדמור מקרלין זה האדמור שלי, רק שתדע. בני, תודה.
תודה רבה.
סיימנו, אורחים ופיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאוסקי, אורחי הדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון, נויה חסון ומאור, רת אחרינו ספורט עם קופון ופרימו. ואריה, בוא נגיד מפה למאזינים שלנו, לא לפחד, להישמע להוראות, אנחנו פי מיליון יותר חזקים, לא בטרור של אף אחד. תודה רבה ושלום, לא?
תודה רבה, ודאי, ודאי.